אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
קדליבה, בוקר טוב, איזו תוכנית נשית יצירתית מחכה לנו היום כאן. כבר לידי יושבת אישה מוכשרת, קוראים לה שושי סירקיס, זכיתי להכיר אותה לפני כמה שנים, אומנית בנשמה, יוצרת. למה עכשיו בימים הבלתי פשוטים האלה לדבר על יצירה נשית, לדבר על עשייה מתוך הבפנים של עצמנו? כי ממילא, הרי ממילא כולנו מגיבים לכל מה שקורה כאן בצורה יצירתית. כל אחד ואחת יש לנו את התנאים שלנו, את ההיכרות שלנו עם עצמנו, או שכדאי שנכיר, באיך אנחנו יוצרים לעצמנו חזרה את היכולת הזאת להתמודד עם מה שקורה כאן. מחכות לנו מעבר לשיח שלי ושל שושי כאן לידי, מחכות לנו שתי מרועיינות בשעתיים האלה שלנו. נדבר עם דנה שן, פסיכולוגית חינוכית, על תחום מרתק שקשור כל כך למה שכל משפחה ומשפחה עוברת כעת. נדבר על ירושה רגשית, למה אנחנו במשפחה כאלה ואלה כאלה. נדבר אחר כך גם עם עידית שלב על ארבעה ילדים, שני חתנים ושני ילדים שכעת בצבא, על מה עושה אמא עם עצמה בלילות האלה, מלאים, מלאים בדאגה. ונדבר את הלב שלנו מעומק דליבה, כמו שאנחנו עושים כל שבוע. אני רק אומרת בוקר טוב לשושי סירקיס. בוקר טוב. מה העניינים?
ברוך השם, מצוין.
איזה כיף שאת פה.
כיף לי גם, כן, מתרגשת.
אני הולכת להקריא קטע שאת כתבת, ואחר כך נשמע איזה שיר, ואחר כך נדבר על יצירה נשית והתמודדות פרקת פנימית, כל אחת ואחת לפי הבלתי חוזר הזה היחידי שאנחנו. אז את כותבת ככה: אין בי אומנות, אין מילים. אני מקריאה את הדברים מילה במילה ממך. רואה אותם, מאות אומנים מעצבים כרזות, כותבים שירים, מבטאים את הכאב בלחן מרטיט ומצמרר. המצלמה שלי קבורה בתיק השחור, מאחורי דלת עץ של ארון. לא נגעתי בה מאז אותו שביעי באוקטובר, כאילו חומת ברזל התיחה את הלב שלי פנימה. ומשהו בי נאטם, אין בי אומנות, אין מילים, אין לי דרך לבטא את מה שמתחולל שם בפנים. החלל שחור, ריק, מצולות של כאב, החור נפער עד לאין סוף. אני שואלת את עצמי, איך זה? ולמה? אנשים סביבי אומרים לי שהלב שלהם גדוש במילים שרק רוצות לפרוץ, ואילו אצלי הכל ריק. הם מצליחים לראות את אותו מכחול ששימש אותם בזמנים האלה של שגרה רגילה, ואני? אין לי מכחול ואין לי צבע. לא מסוגלת לגעת במצלמה, האצבעות קופאות על המקלדת, הידיים לא יודעות מה לעשות עם חומרים. אני בוהה בהם, בכל אותם כלים שהיו חלק בלתי נפרד ממני אי אז. ב-2012 בימים שנראים כמו לפני שנות אור. למה? אני שואלת את עצמי. למה אני לא מסוגלת להיות שם? האומנית שאני. לבטא את הרגשות כמו שאני תמיד עושה, בצילום, בחומר, בכתיבה. האם אחזור לזה? האם הברזל החד שנעוץ בי ישתחרר יום אחד? האם אראה את הקשת בתוך כל האפור הזה? בחרתי לעשות את מה שאני לא עושה ביום יום. לעבוד בעבודה שלא הייתי עושה אף פעם. מצאתי את עצמי מנהלת שיחות עם ספקים, דואגת לקנייה של לדרמני, חליפות שערה, נעליים טקטיות. מנהלת חמל פרטי, מכירה אנשים חדשים כאלה שגם הם בחרו לעשות כל דבר אחר. רכשנו כיסאות קמפינג ושולחנות ופנסי אור וחם צוואר וסכינים ואוכל חם לחיילים, ודאגנו לשנע את הכל לבסיסים בצפון. זמן המסך שלי עלה ל-90%. הייתי צמודה לוואטסאפ, מקבלת פניות, מעבירה הודעות, עובדת נון סטופ. לא ראיתי חדשות, לא שמעתי סיפורים, צללתי ישר לעשייה, ציוד, חיילים, פלוגות, גדודים, זה כל מה שעשיתי, זה כל מה ששמעתי, גיוס כספים ותרומות וביט וספירת שטרות. ובסוף היום הייתי יושבת באוטו בחושך לבד ומתפרקת, נותנת לדמעות לשטוף, לנקות את כל מה שהצטבר, שכבות של רגש, כאב שלא מדובר, חרדות, חששות, נאחזת בכוח המילים של מזמורי תהילים, מנסה לחזק אמונה שמרגישה תרופה בסערה שאליה נקלעה. לא רציתי לגעת, פחדתי לראות, יראיתי לשמוע, ידעתי שהלב שלי לא יהיה מסוגל, שהיא משמע, שהיא מטבול אצבע אחת באוקיינוס הדם הזה שנשפח, משהו ביקרוס, לא אוכל להמשיך. כאב גדול מדי, פחדתי לטבוע בתוכו בלי אפוד הצלה, בלי קרש להחזיק. סגרתי הכל, נעלתי את הלב, לא כי לא כאב לי, לא כי לא היה לי אכפת, כי פחדתי מעצמי, ממה שאני מסוגלת ויכולה. לפני כמה חודשים, כשהצגתי יחד עם אפרת יפה תערוכת סולו על כאב, דיברנו שם על הנפץ, הבום ששובר הכל, על הקרח שמנסה להגן מפני הכאב, ועל כאב שמגדל שורשים. היום יותר מתמיד אני מבינה את מה שיצרנו אז. רואה את השלב שבו אני נמצאת ויודעת שכאב הוא מסע, הוא תהליך אינדיבידואלי, וכל אחד מאיתנו עובר אותו בדרך שלו. דימויים רצים אצלי במוח, עפים בדמיון, צבעים של שחור ואפור ואדום וחללים ריקים וכיפאון. מרגישה כמו פלט הצבעים בלי מכחול, כמו דפי סקיצה בלי עיפרון, כמו עדשה בלי מצלמה, משהו בי נשבר לשניים. הצינור הזה שמעביר דמיון למציאות, הצינור שמבטא רגש לדימוי ויזואלי, הוא לא קיים. כי הלב מרוסק מחומת ברזל שמועכת אותו יותר ויותר. יום יבוא, אני מקווה, ומשהו בי ייפתח בחזרה, וכשאגע במצלמה הרגיש שוב את החיבור, את התשוקה הזו שהייתה שם לפני השביעי באוקטובר. יום יבוא והידיים יחזרו להרגיש חומר ולוותר רגש. יום יבוא ומילים ייכתבו בשטף. יום יבוא והאור ישטוף אותנו. אום כדליבה.
וכבר ישבנו והבטחנו לדבר על רגעים בהם רצינו לוותר, ובמלחמה כמו במלחמה בוער את הדרך חזרה, וכמה רחובות עלו בלהבות, וילדים ילדים משחקים בחרבות, ורק רצון אחד קיים לחזור הביתה, ולא מרגשים הניצחונות. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. וכבר לילות שלמים יושב ומגשר, מנסה להתחבר אז תישאר, והלוואי עוד רגע יהיה אחרת, ונשב ונדבר עם אח שונה. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים.
שושי סירקיס, זאת את כתבת את הטקסט הזה שהקראתי כאן. אני מכירה אותך בצורה של אומנות של צילום, שזאת אחת הדרכים שלך להביע החוצה.
נכון, כן. מיד כשהתחילה המלחמה, הרגשתי שמשהו בי, לא הייתי מסוגלת לכלום. אם זה צילום, אם זה כתיבה. הרגשתי את ה, באמת כמו שכתבתי, החלל השחור הזה. אני עדיין לא מסוגלת, זאת האמת. למרות שחזרתי לעבודה, אני מצלמת את המסחרי, את העסקי, ועדיין משהו בי, אני לא יודעת, זה שחור כזה, זה ריק, זה... ראיתי באמת את כל האומנים והכרזות הסברה שעשו, ואמרתי עצמי, למה אצלי זה לא? אולי זה אומר משהו עליי. גם ניסיתי לשאול את עצמי, אולי זה אומר משהו עליי. אולי אני לא באמת. אולי אומן כן צריך שזה יפרוץ מתוכו גם בזמן של כאב, ואם בזמן של כאב זה לא נמצא, אז אולי משהו קרה, אולי באמת אני צריכה לעשות משהו אחר. באמת היו לי אפילו שאלות כאלה, כי גם אנשים אמרו לי כל הזמן, אנחנו... כך רוצים כבר לכתוב, ואנשים כתבו שירים, ואני הרגשתי כאילו, לא, אני לא יכולה, ברמה שלא אחתי להסתכל על המצלמה, ולא אחתי לגעת במקלדת, ולא אחתי לעשות שום דבר. וזה היה עוד, האמת, זה היה עוד כאב, כי זה כאב של עוד דבר שאני לקח מאיתנו, כי זה חלק מאוד מאוד גדול ממני. וכשזה לא קיים, אז אני שואלת את עצמי, אז מה קורה?
כחולכות לדבר על התהליכים האלה שאנשים עוברים, בוודאי אנשים מלאי, אני אגיד צורך ליצור, כי זה צורך שנהייתם, ואז אתה כאילו כמו אין לך חיות, אנחנו תראים מה זה, גם עכשיו פה.
נכון, זה גם כאילו לוקחים, זה כמו מישהו שלוקחים לו את הדיבור, זה בעצם איזשהו, הרי ככה אנחנו מבטאים את עצמנו.
בדיוק.
ואז התחושה של כן, כמו שהאמת התבטאתי בצורה כזו, לקחו לי משהו ופשוט פרקו לי את זה, לקחו את הצינור והוציאו לי את זה.
אז עכשיו אנחנו באותו אופן בדיוק יוצאות להפסקת פרסומות.
כן.
ובכוונה אני שמה כזה וו קטן כאן כדי לתלות את השיח שלנו עליו.
כן.
קליפהנגר כזה. ואנחנו נחזור לדבר עוד מעט על אז, 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 אז איך, אז מה מכאן ואיך יוצאים ואיך בכל זאת. יאללה פרסומות ואנחנו חוזרות. שושי סירקס, אומנית, צלמת, כותבת. יאללה פרסומות.
עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
קדליבה, רדיו קול חי, ואנחנו כאן בשעתיים נשיות יצירתיות כאלה שמנסות להסביר מה קרה שם כל אחת והיצירת התמודדות שלה עם המצב הזה. אז שושי, עובר זמן ומשהו כן קרה בתהליך הקדוש הזה? הוא קדוש. הוא קדוש, כי הוא הכי קרוב להשם. פשוט.
כן, נכון. האמת שכן. קרה כבר תוכניות. התחיל להיות קטע שאם לפני כן לא אכלתי לחשוב גם, ושיהיה לי רעיונות לדברים, אז עכשיו כבר מתחיל להיות רעיונות. זאת אומרת, המוח כבר כן, המחשבות כבר נמצאות, הדמיון מתחיל לפעול. עדיין לא הוצאתי לפועל. אבל אני כן, יש את הריגוש הזה, הריגוש שהיה תמיד, את יודעת, כשמשהו חדש, כאילו כשניצוץ כזה שרעיון נדלק, הוא קיים וזה מהיר אותי. זאת אומרת, התשוקה מתעוררת וחזרה. זה עוד דבר גם שעברתי, אני חושבת, את התהליך של הנפץ הזה שהיה בהתחלה, זה הבום החזק הזה שקיבלנו, והכיפאון. אני אומרת את התהליכים שהיה לי לכאב, וכמובן כל אחד זה אינדיבידואלי אצלו, אבל היה את הנפץ, היה כיפאון, כיפאון אני מדבר דווקא כיפאון בלב, לא על כיפאון מבחינה פיזית, כי כן בחרתי ישר בעשייה. שאני יודעת שגם מבחינה פסיכולוגית, טוענים שכדאי ישר להתחיל בעשייה, כדי שלא ניכנס לטראומות, ואחר כך לפוסט-טראומה. כאילו ישר כשאנחנו עושים ופועלים. אז אני שמחה שעשיתי את זה, ולמרות שהיו את הזמנים של הריסוק הזה, כמו שכתבתי, באוטו התרסקתי, כי זה היה הזמנים האלה של פתאום היה לי זמן לחשוב. וכשחושבים גם נכנסים לחרדות. וזה היה לחזק את האמונה כל הזמן, ולהגיד לעצמי, יהיה בסדר. ואגב, זה אחד הדברים שלמדתי, אני לא יודעת את שמה, אבל זו שהייתה, שוב, לא ידעתי חדשות, הכל מסיפורים, זו שהייתה נעולה בממד 48 שעות. וכשהיא פשוט אמרה לעצמה משפטים, זה הדבר שהכי חיזק אותי, זה היה הדברים שאמרתי לעצמי, כן, יש משהו בדיבור ומשהו במחשבה שאנחנו... אז זה היה הדברים שעזרו לי בחרדות, ועזרו לי בזמנים שהכאב שטף אותי ממש ממש חזק. אחר כך אני חושבת שעברתי, ברגע שעבר הכיפאון, אז בעצם משהו בי נפתח, אני משערת לעצמי, ואז כשמשהו נפתח, אז המוח מסוגל... הלב, המוח, הנשמה, זה הכל מסוגל להתחיל לקבל רעיונות. זאת אומרת, הצינור מתחיל להתקרב בחזרה, להיבנות בחזרה, או להיות שם. וגם אם זה עדיין לא יוצא, זה שם. ולהרגיש את הרגש עשה לי טוב, כן, לדעת שזה חוזר. שזה גם התקווה שלנו. בסופו של דבר אנחנו צריכים, אני אומרת, אחד מהדברים של עם ישראל, זה האנרגיות, וזה עשה לי טוב, כן. כאילו...
את מדברת פה בשם כשגרירת, באמת, אל תלחצי. שגרירת אומניות, אומנים, כי זה מעניין לראות סגנון אנשים כזה שהוא מאוד מאוד יצירתי ומאוד מאוד פעיל עם עצמו פנימה, כי בואי ניתן שנייה כוכבית, כותרת, סימן קריאה, לתהליך של יצירה שהוא באמת, כשמגלים אותו, זה לוקח אותך כאילו למקומות מאוד, מקומות אמת בתוכך. זה לא פלא שהרבה אומנים חוזרים בתשובה, והמון יצירה היא קרבת השם.
נכון.
ולעקוב אחרי התהליך הזה בתוך אדם, זה מרתק. ופה אני מניחה שמה שאת מתארת, כי באמת החיים שלכם חיי יצירה.
כן.
את חיה אותם, וזה, אני מניחה שזאת, זה שופרם של הרבה אנשים ש, 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 עד שהם מבטאים משהו החוצה, לוקח, בטח במקרה הקשה שירה כאן במדינה, לוקח ברקס אחורה של הסתגרות, כאילו, ו, ואני לוקחת את זה שנייה, ותגידי לי אם זה מתחבר לך, לכל אחד ואחד מאיתנו, שברגעים הראשונים, בהלם, בשוק, תשמעי, קרה פה משהו שלא קרה בחיים, בעולם, באף חברה אנושית, כן, זכותנו להיבעל, כאילו, זכותנו להיבעל. אז אני חושבת שאני עושה כזה עם האצבע, את יודעת כזה כמו, בוא אליי פרפר נחמד, כאילו, איך כל המשחק הזה שאתה אומר, טוק טוק מה שמי, מי אני ומה שמי.
גם עד הזה.
כן, איך כל אחד עובר איזשהו תהליך יצירה חזרה, כדי לפגוש את עצמו שוב ולהגיד, מה אני עושה פה עכשיו? אני לא מכיר את זה, אני אמור להיות אני אמור להיות אני החדש, אני אמור להיות אני מרוסה, כאילו, כל אחד לוקח את עצמו לאני כזה שהוא קצת ממה שהוא היה קודם, קצת השתנה, קצת לוקח כוחות, וזאת יצירת עצמנו. היצירה הכי גדולה זה יצירת האדם שאנחנו בשיתוף עם בורא עולם.
נכון. אומנות בכלל זה בעצם משהו מאוד מאוד רוחני. אנחנו גם צריכים, אגב, להיות מחוברים רוחנית. אומנים הם, לא משנה יהודי או לא יהודי, זה רוחני. אז, אני לא יודעת, כי אולי זה גם החלק הזה של מה, אז משהו קרה לי, אז אני כבר לא מחובר, אז אין לי את ה... התבטאתי בצינור, כי זה הרגיש לי, אז די, אין לי את הצינור הזה יותר, אני כבר לא יעביר, כבר לא אוכל לבטא. מה קרה ולמה, וזה חושך, אגב, ורקנות וחור, זה הכל באותו... כשאנחנו מחוברים... לקדוש ברוך הוא גם, ומחוברים לתקווה, אז זה אור, וזה משהו שמעביר, וזה אנרגיות שעוברות. זה לא חלל, זה מתמלא, אנחנו כלי. וכשאנחנו מרגישים חלל, אז אנחנו, אז זה החושך גם. וגם אז משהו לא מחובר. וזה בסדר, אני אמרתי לעצמי, זה בסדר, את עוברת תהליך. את עוברת תהליך של כאב, אז אל תפחדי מזה. את תגיעי בסופו של דבר, חזרה. את בחזרה תחזיקי את זה, רק תני לזמן ותני, אל תיבעלי. זה מה שעשיתי להגיד לעצמי, אל תיבעלי, זה בסדר.
זה מדהים, את יודעת, כי לפעמים אני חושבת על האם מה שאנחנו מדברות עכשיו הוא מתארות בתהליכי הנפש, האם הוא משהו שלמדנו איפשהו, למדנו בבית, האם ההורים שלנו היו כאלה, האם איזו אשת חינוך לימדה אותנו, האם היינו צריכות לגלות את זה לבד? חכי שנייה עם התשובה.
אני חושבת על זה, אני בעצמי, אין לי תשובה עדיין.
יש לי איזה קצה של, אבל אנחנו הולכות לעלות עכשיו על הקו, פסיכולוגית חינוכית, דנה שן, תיתנו דנה?
כן, אני איתכם.
היי, דנה לה.
היי.
אהלן.
שנדבר איתה על, על, על ירושה רגשית, על תהליכים כאלה שעוברים בתוך משפחה, ואיך זה עובד. דנה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך קודם כל?
אני בסדר גמור, שמחה להשתתף.
מה זה בעצם הדבר הזה ש... זה כאילו יש גנים של עיניים ירוקות, עיניים כחולות שעוברות במשפחה, זה עוברים במשפחה, זה ברור. אבל מה זה תהליכי רגשות או דברים של מדור לדור, ספירטואלים יותר, גם זה עובר?
כן, אז באמת זה נושא שעכשיו ככה עולה מאוד חזק דרך המציאות שבה אנחנו נמצאים, ואני אגיד כמה מילים על זה. אנחנו בתחום הפסיכולוגי קוראים לזה העברה בינדורית. אז את צודקת שגם צבע של עיניים הוא חלק מהעברה בינדורית, כמו כל מטען גנטי שאנחנו מקבלים מההורים. אבל בפסיכולוגיה אנחנו מדברים דווקא על דפוסי התנהגות שעוברים מדור לדור, על אמונות, על תפיסות שעוברים מדור לדור, ואני מדברת על מעבר שהוא גם מודע, אבל גם פחות מודע, ולפעמים אפילו לא מודע בכלל. למשל... איך אנחנו בזוגיות, ואיך אנחנו תופסים זוגיות, איזה סגנון של חיים יש לנו, סגנון של הורות, זה דברים מאוד גדולים שמאוד מאוד מושפעים מדורי דורות קודם.
ובעצם כשאת אומרת, דנה, שהם לא מודעים, אז הם בעצם לא מדוברים, הם פשוט עוברים דור ועוד דור, משפחה אל משפחה, ואז פתאום רק אם אתה שם לב או מביא שימת לב, אתה קולט את זה?
תראי, זה באמת מורכב, כי חלק מהדברים הם מאוד מודעים,
כן.
ומדוברים, והם אפילו חלק ממסורת משפחתית.
כן.
ויש דברים שהם לא מודעים ולא ידועים גם לדור שמעביר אותם, כי הוא קיבל את זה בצורה לא מודעת מהדור שקודם, שקדם לו, והוא ממשיך להעביר את זה בצורה לא מודעת גם לדורות הבאים.
תני לנו דוגמה.
אני יכולה לתת לך דוגמה אישית שאולי תמחיש את זה. אני דור שלישי לשואה, עוד נדבר על השואה אם תרצי, כתת נושא בתוך העברה בין דורית, וזה גם מאוד רלוונטי למציאות שלנו היום, אז אם תרצי נדבר על זה בהמשך. אבל אני יכולה להגיד שאני כדור שלישי לשואה יכולה לומר לך שבצורה לא מודעת, ללא הרבה מילים, עברו ועוברים במשפחה שלי, לאורך כל הדורות, באמת איזשהו מסר לא מדובר בצורה ברורה, שהעולם הוא לא בטוח. העולם הוא לא בטוח, כי אם הייתה שואה בעולם הזה, הוא לא בטוח. ומתוך זה במשפחה שלי עובר איזשהו מסר מאוד ככה, שוב, לא מודע, שאומר, אם העולם לא בטוח, אז חייבים לשמור על הרמוניה, ואסור לייצר קונפליקטים מיותרים, כי אם העולם לא בטוח, אז לא צריך לעשות אותו עוד פחות בטוח, ולייצר גם סכסוכים, קונפליקטים ודברים אחרים, לעשות הכל כדי שיהיה תמיד הרמוני, ושקט ונעים. אז זה עובר בצורה מאוד ככה תת-סיפית,
כן.
בעצם, דרך מסרים, דרך סיפורים, דרך התמודדות עם מצבים. זה ככה דוגמה אחת שאני חושבת שמאפיינת מאוד משפחות שיש להם עבר כזה.
נכון.
וזו דוגמה, זה גם יכול להיות לכיוונים אחרים כמובן.
אם אנחנו לוקחים באמת את השואה, דנה שן, ומשווים אותה, או לוקחים תורשה רגשית אל מה שקורה היום כאן, בימים האלה ממש?
אז תראי, קודם כל אני רוצה להגיד שבעצם השואה זה באמת דוגמה מצוינת לטראומה בינדורית.
נכון.
טראומה בינדורית זה בעצם איזשהו, כאילו נקרא לזה תת פרק בתוך העברה בינדורית, כי מדובר על העברה של טראומה בין דור לדור, כן? וההשפעות הפסיכולוגיות שלה מדור לדור. וכמו שזה נמצא בזיכרון הקולקטיבי שלנו כעם, ובזהות היהודית שלנו, אז יש גם את הנגזרות המשפחתיות של כל משפחה ומשפחה. אגב, טראומה בינדורית לא חייבת להיות השואה, כן? אצלנו זה מאוד בולט, אבל זה יכול להיות אסון טבע שמשפיע מאוד על האוכלוסייה, והופך להיות איזשהו זיכרון קולקטיבי. זה גם יכול להיות איזושהי חוויה לא פשוטה, כמו התעללות בתוך המשפחה, התעללות פיזית, מינית בילדות, או אלימות קשה. גם אלה טראומות שיכולות להפוך להיות טראומות בינדוריות.
אני חושבת על הצופרים שיש עכשיו באזעקות, ועל הילדים הקטנים או הנכדים, שאני מסתכלת איך אנחנו מגיבים בקפיצה כזאת כשמתחילה סירנה. אז עכשיו כשאת מסבירה את זה, דנה, אני אומרת, רגע, מעניין כמה דורות קדימה עוד נקפוץ, כשבכלל כבר לא תהיה מלחמה בעזרת השם, ופתאום כמה קול יעשה כל פתאומי יעשה בנו קפיצה, זה גם חלק מתורשה לאומית כזו.
חד משמעית, חד משמעית. השביעי לאוקטובר ייזכר כנראה כטראומה לאומית שלנו, ובאמת אני מניחה שיחקרו, ימשיכו לחקור עוד הרבה את ההשפעות שלה על המשך הדורות, אבל אנחנו יכולים לדעת כבר עכשיו שילדים שגדלו, נגיד באמת בדרום הארץ, עם הרבה מאוד צופרים והזקות לאורך השנים, יש לזה כמובן משמעויות פסיכולוגיות ארוכות טווח. עכשיו, חשוב לי להגיד שטראומה כזו, טראומה בינדורית כזו, היא קשורה מאוד לעלייה בתחלואה של הנפש, בתחלואה פסיכוסומטית, זאת אומרת גוף נפש, והיא באמת משפיעה לאורך זמן. הילדים שהיום שומעים הרבה מאוד סופרים ונגיד לא רגילים לזה, חלקם התמודדו כי הנפש שלנו יכולה, יש לה כוחות, בדרך כלל כוחות טבעיים להתמודד עם טראומות, אבל יהיו כאלה ילדים שזה יהיה להם יותר קשה, ועליהם אנחנו צריכים לעקוב ולראות שזה לא מתפתח לפוסט טראומה. ילדים שרגילים לזה כי הם גרים בעוטף או באזורים שהם ככה יותר מועדים לפורענות, ויש כבר שנים כזאת מציאות, אז אנחנו יכולים לראות או שיש שם בעצם התרגלות והנפש כבר ככה חיה עם זה, נקרא לזה במרכאות כפולות או מכופלות בשלום, אבל יש כאלה שזה באמת כל פעם מקפיץ מחדש, יוצר איזה שחזור שוב ושוב של איזשהו טראומה. וכעיקרון אוכלוסייה כזו, כן, הקיבוצים לצורך העניין שנמצאים שם, או היישובים שנמצאים שם, הם בהחלט עם טראומה קולקטיבית, כן, האזור הוא לא עם טראומה קולקטיבית.
אנחנו תכף יוצאים שוב לפרסומות, דנה, אבל את עושה לי לחשוב על הרבה מרואיינות שאנחנו מרואיינים. זה מעניין, אולי נדבר על זה פעם גם, שהם מהקיבוצים שם בעוטף ממש לא קשורות לדת ומסורת, ופתאום מספרות לנו כאן בשידור איך כל מיני ירושות אמוניות רגשיות של סבתא ושל, ושל הנה שוב שואה, ואיך סבא שלי סיפר תמיד את הסיפורים האלה על זה שהוא יהודי וחייב לשרוד וכו' וכו'. זה גם קשור לחלק מה-DNA הרגשי הזה, הגנוגרם התפיסתי הזה שאומר, רגע, שנייה, פתאום צצים לי דברים חדשים בהבנה שלי, של מי אני בכלל.
בוודאי. כשילדים נחשפים, הם נחשפים לטראומות, הם יכולים להיחשף לזה דרך סיפורים של הורים, דרך חפצים, דרך תמונות, דרך החוויות הרגשיות של ההורים, דרך שפת גוף, וזה יכול גם ליצור באמת, כמו שאת אומרת, טראומה משנית אצל הילדים, וזה עובר הלאה והלאה.
זנה, זה מעניין ומרתק, שאין מילים לראות את עצמנו בראייה בינדורית כזאת. וואו.
נכון.
אני מודה לך, מודה לך המון המון שהשארת אותנו, ואת יודעת מה? אני הולכת לשים לב בצהריים עם עצמי איזה גנטיקה רגשית אהבתי מהבית ואיזה פחות, ואיזה אני הולכת להעביר לילדים בדגש ואיזה פחות.
עד כמה שזה יכול להיות מודע.
כן, בדיוק, נבח. אין כמוך. תודה יקרה אחת, תודה שדיברת איתנו.
תודה לך.
להתראות.
ביי.
עכשיו איתכם, דליבה עם אפרת ברזל.
דליבה, ואנחנו עם שושי סירקיס, צלמת, אומנית, יוצרת. שמעת מה דנה שן הסבירה על הירושה הרגשית?
כן, זה היה לי חדש, זה מרתק.
ממש.
ואני מנסה לחשוב אז מה זה אומר לנו כעם היהודי, שעבר הרבה תלאות, האמת, ורדיפות וטראומות. אז אנחנו נוסעים מטען גנטי חזק בעניין הזה, כן.
אנחנו גם עם מייל הכי חכמים.
עוד מיציאת מצרים אנחנו, את יודעת, עוברים.
סוחבים.
כן.
חתיכת...
אז הדור האחרון בכלל, לא יודעת. כנראה סוחבים הרבה.
אבל את יודעת, ולפני שדיברנו עם דנה והיינו בפרסומות, אז דיברנו על זה ש... איפה למדת את ה...
נכון.
זה לא איפה למדת את האומנות, זאת לא השאלה עכשיו, איפה למדת לצלם, איפה למדת לנגן, כי גם על זה אפשר לענות, אלא איפה למדת לכתוב. זה יותר אולי שאלה, בווייד אנגל, היא שאלה יותר גדולה, היא שאלה, האם הבית חינך להיות יוצר, כי יש משהו ביצירה, גם של עצמנו וגם של אומנות, כל אומנות, שהיא המון הוראת... רוח כזאת, התחברי לעצמך, כי אי אפשר ליצור אם אתה לא מחובר לעצמך. ואת יודעת, אני תמיד אומרת, ואני עודה להורים שלי עד סוף ימי, עד 120 כולם, שאנחנו גדלנו בבית שמאוד עודד, תהיה מיוחד.
כן.
תהיה יוצא דופן, אל תהיה כמו כולם, שזה שונה לי מאיך שאני מגדל את הילדות שלי.
כן?
כן, כי כאילו, בחיים לא אמרו את זה, אבל זה היה כאילו, ומה את חושבת?
כאילו, כן? שיהיה לך את הדעה שלך.
כן, זה... ואיך את, מה את הולכת לעשות עם זה? מה אני צריכה לעשות עם זה? כאילו, הרבה, אמא שלי, אני חושבת, הלוואי שהיא שומעת, אבל זה כן, תודה, אמא, המון, היא לא הפעילה אותנו אף פעם ממש באופן, היא נתנה לנו להשתעמם, זה טוב. לעשות כלום, זה בריאות, כאילו...
נכון, זמן למחשבות, כזה,
כן,
להיות עם עצמך.
שעות הייתי עם אלים וחול.
הבת שלי אומרת לי, אני אוהבת להשתעמם לפני השינה. כי אז היא אוהבת לחשוב, היא צריכה את הזמן הזה של להיות עם עצמה, מחשבות, דמיונות, זה יכול לקחת גם הרבה זמן. אז זה טוב, ואני שמחה שיש את זה. אני דווקא גדלתי בבית שכן, בוא נגיד... יותר כאל תלכו במשהו מסוים, אבל אולי, ואני יש לי כן צורך להיות אינדיבידואלית ואחרת, אז יכול להיות שזה פרץ דווקא שם, ככה, ואני כן מאפשרת להיות השונה. שזה, שוב, זה נראה כנראה שכל אחד מה שהיה אצלו, אוקיי, אז אנחנו ניתן את המשהו האחר. כן, אם את מדברת על יצירתיות ודברים כאלה, זה משהו שאני, אני אומר תודה להורים שלי, היה קטע בבית מאוד של משחק המון, שיחקנו הרבה, עד היום אני חושבת שמשחק מאוד מאוד תורם ליצירתיות, והיה ההרמוניה כזאת, גדלנו ביחד, אנחנו ארבעה וגדלנו ביחד כזה, כולם כל הזמן ביחד, ומשחקים ועושים ופועלים, וכאילו היינו עסוקים, עסוקים כל הזמן, וזה לבנות אפילו, את יודעת, את ה... איך שקוראים לזה, כמו ביטן כזה, שבנינו השכנים ביחד מכל מיני קרשים, והיה לנו מסיבות וירידים, ו... משלט לעצמי שזה פיתח את זה גם.
נכון. וזה לא, לא תחשבי שלא היו אצלנו גבולות מאוד ברורים, שהם גם חובה כדי לחנך.
זה חובה, בטח.
באופן בריא. נגיד, אני זוכרת שתמיד אני הייתי צריכה לחזור בחופש הגדול גם, בשם סיימת הביתה. וחברות שלי, לא, כאילו, היו יותר חופשיות, ובזמנו, כאילו, זה היה נראה לי כמו עונש כזה, איזה הורים אומרים לחזור. היום, כשאתה אימא בעצמך,
כן.
אני אומרת, איזה חובה זה לשמור על הילדים עם הגבולות, כי זה נותן לילד כוח בעצם,
נכון.
לשמור על, על ההוא שהוא, ולא להתפזר רק עם להיות, זה אומנות, זה חינוך, כאילו, אבא לה.
בטח, כן. אנחנו גם לומדים את זה, בטח, גבולות, אני יודעת גם שאני חייבת גבולות.
תת לאן זה מביא אותי עכשיו, כשאני מסתכלת עלייך עכשיו ככה עם העיניים הבורקות שלך כאן באולפן, זה לוקח אותי למקום כזה ש... טוב, התוכנית הזאת היא תמיד אישית, אין מה לעשות. ואת יודעת מה אני הולכת להגיד עכשיו, אבל אני הכרתי אותך, אני לא יודעת לספור שנים, אני לא טובה בחשבון, אבל כשעשינו את הכריכה הראשונה לכל כך, ואבי, המוציא לאור, אמר לי, את תלכי עם שושי, את מתאימה לשושי.
שידך.
שידך. שזה באמת כל הכבוד לו, כי כריכה, ואז באתי אלייך באותו בוקר, וזאת כבר ירושה רגשית, כי כבר שלוש פעמים באתי לך.
כן, ממש.
עם זרי פרחים, שקני, זה, אני חייבת להגיד לך שושי, שזה מעין רגע, שאני הכי מחכה לו, בכל תהליך יצירה של ספר, של כתיבה, הבוקר הזה שבו אני קובעת איתך, ואני דופקת לך בדלת, הוא מתחיל הרבה יותר מוקדם בכפר עזר, אני יוצאת מבני ברק, אני הולכת למשתלה, אני יודעת בדיוק איזה פרח אני רוצה, פרחים, אני יודעת איזה צבעים יש לי בדמיון, רגע, ואני קונה זרים, סתם, באופן בלתי פרופורציונלי.
כן, תמיד את מגיעה עם... הזר מכסה אותך.
ואז יש רגע שקורה משם משהו, ועל זה לא דיברנו אף פעם, האמת, לא אני ולא את, זה עושה לי להתרגש מאוד.
אני רואה, כן.
אנחנו לא מדברות כל כך בתהליך הזה. את פשוט לוקחת ממני את הפרחים. אנחנו לא מדברות. אני שמתי לב, אולי אני בורחת שנייה לטלפון, אני עושה לי קפה, אני הולכת למטבח, שולפת לי איזו הוגיה בלי לשאול אותך אפילו מהצנצנת עם הזכוכית. ואת פשוט קוראת את המחשבות שלי. מתחיל שם תהליך דיאדי, הנה הצמרמורת שלי, אין לו מילים, אין כלום. יש תהליך של, בעצם בסופו את לוחצת על קליק של מצלמה, אבל קודם לו, לא יודעת כמה זמן זה לוקח, אין לי אפילו חוש זמן, בזמן הזה, את פשוט גוזרת את הפרחים. את מניחה אותם באיזשהו אופן, שאני לא יודעת איך את עושה את זה, באמת, לא יודעת, מה גורם לך להניח עליך עד פה, איך שם, מוציאה, מחזירה, מחזירה, מוציאה, 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 אני מסתכלת על הרחבים מהצד, מה את עושה? ואז יש מין רגע כזה, אני תרב שותקת, שזהו, זהו, אנחנו לא מדברות, ואנחנו יודעות, שזאת הקריחה, זה, זהו, זה כאילו, והוא גם בהסכמה תמיד.
נכון, כן.
מה נזכר איתנו?
זה מעניין, אני חושבת שוב פעם, הקטע של האומנות, שאת גם, יש לך את זה מאוד חזק, אז זה רגש שעובר, ודווקא יש לי את זה איתך מאוד, עכשיו זה לא אומר שבכל כיחה זה ככה, כן? שיהיה ברור, זה לא. אבל אני חושבת שכשיש את השניים כזה, האפשור הזה, אוקיי? יש את האפשרות, ליצור, ואנחנו לא באות בידיעה של זה צריך לצאת בצורה מסוימת, אלא בואי ניצור. אני זוכרת את הפעם הראשונה, אם אני לא טועה, שאפילו זה היה אולי בזמן הקורונה. והקשבנו אז לשירים, את זוכרת?
נכון.
ונראה לי בכינו אפילו.
נכון, שכל אחת הבכי שלה.
כן.
גם לא דיברנו על מה כל אחת בוכה.
נכון.
כל בכתה את שלה.
זה יצירה מהלב, כן. אולי גם לכן יש את החיבור הזה, שאגב גם עובר הלאה אחר כך. זאת אומרת, גם יצרנו מהלב, וזה פשוט עובר וממשיך לאנשים שרואים את הכריכה. זה הכוח של יצירה.
שזה תענוג שהנפש, יש שם רגע אמוני, שזה כמו תפילה קדושה כזאת. לא יודעת להסביר.
כן. נכון? זה רוחני.
זה רוחני.
יצירה זה דבר רוחני, אין ספק.
אז בואי נצא לחדשות פרסומות ולאו דווקא לפי הסדר, ונמשיך לדבר בשעה הבאה על ה... יש משהו, אני חושבת, נשים חלק מזה שהן אלה, זה התהליך הזה שהן יוצרות, יוצרות חיים, יוצרות...
נכון.
אתה מדבר על זה.
כן.
עכשיו איתכם, אומקה דליבה עם אפרת ברזל.